כאן רשת בית. שאול אמסטרדמסקי. כאן רשת בית.
היי, בוקר טוב, אתם על משחקי הכיס ברדיו, אני שאול אמסטרדמסקי. זה השלב שבדרך כלל ליאל אומרת שלום, ואני ליאל קייזר, אבל השבוע היא חולה. וגם אני קצת חולה, אני מודה, אבל נדב האורך שלנו הכריח אותי לבוא היום, בשביל לא להפקיר אתכם בלי משחקי הכיס ברדיו. אז הנה אני, אם בשלב מסוים אני מתחיל לחרחר, אנחנו נעבור לשירים. בשעה הקרובה אנחנו נסכם כאן את השבוע הכלכלי שהיה, והיו המון המון דברים כלכליים השבוע. אנחנו נדבר על חלק מהרפורמות בחוק ההסדרים, שמאושרות בכנסת בימים אלה ואמורות להשפיע על הכיס של כולנו. נדבר על המיסוי החדש שיוטל החל מעוד שבוע וחצי על כלים חד פעמיים, ומה הוא עשוי או מה הוא צפוי לעשות לצריכה ולסביבה שלנו, אם בכלל, וגם על אוכל ועוד הרבה הפתעות אחרות. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, בכל זאת מסורת, ליאל לא פה בשביל להקשיב לי, אבל אתם כאן. המספר שעשה לי את השבוע, המספר הזה הוא 45 מיליארד דולר. זה הסכום המעודכן שבו חברת פייפל, שזו החברה שאפשר לקנות איתה כל מיני דברים באינטרנט, אתם יודעים מה אני מתכוון, הם מעוניינת לרכוש את פינטרסט. עכשיו, פינטרסט היא רשת חברתית, לא הדבר הכי פופולרי בישראל, בטח לא כמו פייסבוק או טוויטר, אבל היא מאוד פופולרית במקומות אחרים. בגדול, איך אני אתאר את זה, היא רשת שמאוד פופולרית בקרב מעצבים או מעצבות שמוכרים שם כל מיני דברים, דברי אומנות וכל מיני דברים כאלה, כי היא מאוד מאוד ויזואלית, תמונות מאוד יפות, ככה הילדים כלי היום מתארים את זה. חברה הפסדית, היא לא מרוויחה כסף, היא מפסידה כסף, היא אמנם בצמיחה, גם ההכנסות, אבל היא מפסידה כסף. 45 מיליארד דולר, זה הסכום שפייפל מעוניינת לרכוש את פינטרסט, והיא מתחרה עם מייקרוסופט שמציעה משהו כמו 50 מיליארד דולר. בשביל לקנות אותה, סתם שתבינו את ממדי טירוף ההייטק שמסתובב בעולם בימים אלה. 50 מיליארד דולר לחברה הפסדית. סתם שתדעו. אבל אנחנו נתחיל בעניינים אחרים לגמרי. אני רוצה להגיד, הרגע, אבל לפני זה, תודות למי שעשה את התוכנית. כמעט שכחתי. האורחים שלנו, תימור טל ונדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו היא קרן בר מאחורי הזכוכית. והנה אנחנו מתחילים. בוא נגיד בוקר טוב לדוקטור ריי ביטון, יושב ראש ארגון הרופאים המתמחים מרשם.
בוקר טוב.
קודם כל ברכות, כמו שרפי רשף היה אומר.
כן, אכן, נראה לי שאפשר לרגע אחד לעצור, להסתכל בגאווה על ההישג, ולהגיד, כן, יש פה תחילתה של מהפכה.
אוקיי, אז נתתי לך את הרגע האחד הזה, כי הוא פחות או יותר היה בדיוק רגע אחד, כי איך שעוד לא, הגופה עוד לא הספיקה להתקרר של ההסכם שחתמתם, ואנחנו רואים כמה רופאים מומחים מוכרים מאוד בישראל מוציאים מכתב תחת הכותרת זעקת הבכירים, יום עצוב לרפואה בישראל, והפצועים העיקריים הם המטופלים, האחריות היא של הממשלה, חתומים עליה פרופסור עידית מטות, בבית החולים איכילוב ופרופסורים אחרים. אני לא אקריא את כולו כי הוא ארוך, ולא, אני גם מודה, לא קוהרנטי עד הסוף, אבל הם מגדירים את המתווה שלכם פופוליסטי, הם אומרים שמי שישלמו את המחיר יהיו החולים, משום שהרופאים והרופאות, המתמחים והמתמחות, פשוט לא יהיו מספיק ימים בבתי החולים, לא יכירו את החולים שלהם, לא תהיה רציפות טיפולית, לא יהיו לכם מספיק בעצם שעות גם ללמוד, להיות מנתחים ורופאים ורופאות טובים יותר. אני מניח שהנחת שהביקורת הזאת תבוא באיזשהו שלב. אני אשמח לדעת, א', האם ציפית שהיא תהיה כל כך מהירה וכל כך אלימה, וב', גם תגובה עניינית לביקורת.
אז קודם כל אני חושבת שהרוב המכריע של הרופאים הבכירים תומכים במהלך. מה שאנחנו רואים פה זה בעיקר את הקצוות. מה שבעצם נאמר כאן קצת מחזיר אותי 5 שנים אחורה, כשעוד שאלנו את עצמנו האם לקצר תורנויות. אני חושבת שבשלב שאנחנו נמצאים בו היום, כשכולם מבינים שכבר צריך לקצר תורנויות, שיש הסכמה כמעט גורפת, דרך אגב, גם בקרב בכירים מאוד במערכת, וגם בקרב הוועדה לקיצור תורנויות של ההסתדרות הרפואית שסיימה את עבודתה לא מזמן, וגם שם המליצו על קיצור תורנויות כמעט בכל המקצועות.
אקרוס דה בורד, כולם בעד, גם מי שחתמו על המסמך הזה כותבים, אנחנו בעד לקצר תורנויות, פשוט לא באופן הזה.
אז גם על זה יש לי תמיד את התשובה המוכנה לזה שמספרים כמה צריך להתכונן לצורך קיצור התורנויות, צריך קודם לשפר את ההכשרה, ואחר כך להוסיף את התקנים, ואחר כך לדאוג לשכר, ואחר כך לדאוג למבנה, ורק אחרי שכל זה יהיה מוכן, נוכל לדבר על קיצור תורנויות. חברים, 10 שנים היה לכם לעשות את הרפורמה הזאת, כי זאת רפורמה ידועה, ואני שמעתי אותה מבחירי המערכת כבר לפני עשור. הם לא הצליחו, הם כשלו. כשלו בהבאה של הרפורמה, ולכן הפעם צריך לעשות את זה הפוך. אנחנו נתחיל מקיצור תורנויות, והמערכת תסדר את כל הדברים שדיברנו מסביב לצורך הקיצור, ואפשר לעשות את זה.
אז בואי נדבר קונקרטית על העניין הזה, כי כתבו לי אגב גם מתמחים באופן פרטי, כאלה שלא מיוצגים בידי מרשם, כי מרשם לא מייצג את רוב המתמחים במדינת ישראל למעשה, והמתמחות, והם כתבו לי, תשמע, אנחנו לא רוצים לדבר באופן פומבי, אבל אנחנו חוששים מאוד מהיום שאחרי קיצור התורנויות, כי זה ישבש מאוד את שבוע העבודה, לא יהיו מספיק רופאים ורופאות במחלקות, אני אשמח לשמוע את הדברים שלך על זה.
אז אני מבינה את החשש באמת, כי יש פה שינוי שהוא שינוי מאוד מאוד משמעותי, וצריך להתאים את ההכשרה שלנו למהלך, וזה אין ספק. העובדה שההכשרה במדינת ישראל היא מקולקלת, כולם יודעים. גם אותם מתמחים, אתה יכול לשאול אותם אם הם חירורגים לצורך העניין, כמה שעות בשבוע בפועל הם נמצאים בחדרי הניתוח. התשובה תהיה מעט מאוד. אז מה בעצם אנחנו מציעים? מה שאנחנו מציעים זה קודם כל את הקונספט שרופאים מתמחים יעסקו אך ורק במקצוע שלהם, ולא בכל מיני דברים מסביב, שלא יהיו מזכירות, שלא יהיו לוקחי דמים, שלא יהיו אקגיסטים, שיתעסקו נטו בשלהם. ועכשיו בואו נהפוך את זה לפרקטי. אם לצורך העניין, במקצוע הכירורגי, שמשם מגיעה רוב הביקורת, אנחנו נדאג להוסיף יותר כוח אדם פארה רפואי לצורך הדברים שאמרתי.
רק שנבין, כשאת אומרת כוח אדם פארה רפואי, למה את מתכוון?
מזכירות, לוקחי דמים, אקגיסטים, אחיות מומחיות שיכולות בעצם לתפקד כמתמחה לכל דבר במחלקה עצמה, ובעצם כל הדבר הזה יעביר את העומסים של העבודות הבירוקרטיות אל כל התקנים הפער הרפואיים, והמתמחים בעצמם יוכלו להתפנות ב-100% מהזמן להיות בחדרי הניתוח.
אבל שנייה אחת, מעבר לחדרי הניתוח, דוקטור ביטון, כי המכנף של פרופסור מטות ואחרים הוא מאוד מאוד קונקרטי. הם אומרים למשל, מתמחה שינתח ביום ראשון לא יכיר את החולה שהוא מנתח שהושפז בשבת. ביום שני במשך היום הוא לא יראה את החולה שניתח כי הוא תורן ומגיע רק אחר הצהריים לבית החולים, וביום שלישי לא יראה את החולה כי הוא נח אחרי תורנות בבית. זה עניין מאוד קונקרטי שלא קשור לניתוח עצמו.
זה תפיסה שהיא בעייתית. קודם כל, רצף טיפולי יש לו גבול. מי אמר שהגבול של הרצף הטיפולי הוא אחרי 26 שעות? אז למה שלא נהיה רצף טיפולי אחרי 40 שעות או 50 שעות? ככל שתשב יותר לצד החולה, ככה אתה תכיר אותו יותר טוב. זו טענה פופוליסטית אם אנחנו חוזרים אחורה. ומעבר לזה, הרצף הטיפולי הוא נר לרגלי מגזרים נוספים בתוך הדבר הזה. קחו למשל את האחיות. האחיות מחליפות 3 פעמים משמרת במהלך תורנות של 26 שעות של מתמחה אחד. האם אפשר לשמור על רצף טיפולי גם בזמן קצר יותר? בוודאי. צריך פשוט להשקיע בזה יותר מאמץ. אז אם צריך שעה של חפיפה שתהיה בין המשמרות, אפשר לעשות את זה. אם אפשר לדאוג שהצוות ישאירו סיכומים ברורים, כתובים אפילו ומדויקים לצוות הבא, גם את זה אפשר לעשות. מה שאני מנסה להגיד, שיש פה עניין של רעיון שצריך לקבל אותו, ואז מתוכו לגזור איך מיישמים אותו בשטח. אבל כרגע מה שאתה שומע, וגם במסמך הזה, אתה שומע אנשים שמתנגדים לרעיון קיצור התורנויות. ושם היינו לפני 5 שנים ואנחנו לא חוזרים אחורה.
כן. מאיפה את חושבת שזה מגיע, ההתנגדות הזאת?
אני חושבת שזה מגיע משתי אסטרטגיות. האסטרטגיה הראשונה היא, זה מה שאנחנו מכירים, ושוב אני לא אומרת את זה בציניות, זה מה שאנחנו מכירים, ככה אנחנו גדלנו, ככה אנחנו חונכנו, וככה הפכנו לרופאות ורופאים טובים. ואתם צודקים, האם זה אומר שזאת הדרך היחידה? לא. והדבר השני, אני חושבת, גם הגיע מתוך איזה מקום של פחד שהתקציבים והתקנים והכסף שהוא השקע במהלך, בעצם בסופו של דבר התרכז רק בקיצור תורנויות, וכל מיני דברים נוספים שהיינו רוצים לקדם במערכת ידחקו לצד. ואני אומרת, לא רק שזה לא נכון, זה היכולת שלנו, זאת ההזדמנות שלנו להזרים כסף ותקנים למערכת. 10 שנים ניסיתם בכל דרך אחרת וקשלתם. על ידי הרפורמה הזאת, אנחנו באמת יכולים לנצל את הכספים ואת החמצן הזה, וסוף סוף להעברים מערכת חולה שכולם מסכימים שהיא צריכה את זה.
יש עוד דרך ארוכה עד ליעד הזה שהצבת, אבל לפחות המאבק הספציפי הזה נדמה לי שמאחורייך בשלב הזה. דוקטור ריי ביטון, יושב ראש ארגון הרופאים המתמחים מרשם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך.
עכשיו נדבר על כלים חד פעמים, שזה באמת אחד הנושאים החביבים עליי. אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד לא צפוי בכנסת, החל מ-1 בנובמבר, שזה בעוד שבוע וחצי, ייכנס לתוקף מס חדש על הכלים החד פעמים. כל הכלים החד פעמים, מכוסות ועד קשיות, כולם יחטפו מס. ככל שיש בהם יותר פלסטיק, יחטפו יותר מס. המחיר של חלק מהם, תלוי בהרכב הפלסטי, יכול לקפוץ פי שניים אפילו. אתמול, אגב, התחילו להסתובב כל מיני תגובות זוהמות כאלה ברשתות החברתיות, ברובן מהחברה החרדית. היו כל מיני תמונות, למשל תמונה מאחת הישיבות הגדולות, שמראה המון המון אריזות של כלים חד פעמיים, והיה כתוב שמזמן הוא 11 משטחים של כלים חד פעמיים לפני שהמס נכנס לתוקף. גם רשת אושר עד קרא לציבור לקנות הרבה כלים חד פעמיים לפני שהמס הזה ייכנס לתוקף. אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לשמואל אטיאס, מנכ"ל רשת השיווק נתיב החסד ובר כל טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור, אני מנסה להבין, אני לא אדם חרדי, אני אדם חילוני, אני לא צורך כלים חד פעמים כמעט בכלל, למעט במקרים מאוד מאוד חריגים ויוצאי דופן. למה ההתנגדות הכל כך גורפת הזאת בחברה החרדית?
למה ש... קודם כל, הצריכה של החד פעמי במגזר החרדי היא הרבה הרבה יותר גדולה מהמגזר האחר, בגלל שזה משפחות ברוכות ילדים, ואז אוטומטים משתמשים בהרבה יותר כלים חד פעמים.
אתה יכול להמחיש לי את זה בשביל שאני אבין? זאת אומרת, כל ארוחה בבית עם, לא יודע, 7-8 ילדים תהיה ארוחה עם כלים חד פעמים, או שזה רק בשבת, או...
בטרק, אני אגיד לך, קודם כל, יש הרבה, בכל חתונה, אז יש 7 ברכות, אז יש כל לילה שמחה. אז מה זה עושים? אז זה כלים יותר מיוחדים, אז הולך יותר כלים חד פעמי. ביום יום, גם כן, חוץ משבת, ששם משתמשים יותר בכלים, כלי זכוכית, לכבד את השבת והכל, אז ביום יום רוצים להקל על עצמם בשטיפת כלים ובכל הדברים האלה, אז משתמשים הרבה בחד פעמי. אני אצלי בבית, אני גם צורך חד פעמי, משתמש הרבה בחד פעמי. כן? חוץ משבת, מה בשוטף? אני כבר לא יודע לשתות שתייה חמה היום בכוס זכוכית. לא מסוגל. אתה רואה את כל האנשים קבוע עם כוס קרטון. ובעיקר זה בחד פעמי הפשוט. בחד פעמי הלבן הפשוט, שהציבור צורך את זה בכמויות מטורפות, גם אם אתה תסתכל את האחוז המחר ברשתות, אנחנו מוכרים מיליוני שקלים בחודש, יותר באחוז מהמחר הכללי מהרשתות החילוניות, במגזר החרדי הולך יותר חד פעמי.
אתה אומר זה אחד הלעיתים הכי גדולים של כל רשת שיווק חרדית, כן?
נכון, ממש ככה.
עכשיו, אנחנו כולנו מבינים, אנחנו תכף נצרף לשיחה הזאת את עורכת הדין מירב עבדי מאדם טבע ודין, כולנו מבינים את ההשפעה הסביבתית של שימוש בכל כך הרבה פלסטיק וכלים חד פעמיים. למה להתנגד למס הזה שהמטרה שלו היא בסוף לא להכניס כסף לקופת המדינה, למרות שזה בוודאי יכניס, אבל המטרה היא להקטין פשוט את הצריכה. למה לא לעבור לצרוך בכלים רב פעמים? פעם היו משפחות ברוכות ילדים ולא היו כלים חד פעמים, ואנשים יחשו, אתה יודע, שרדו את זה.
נכון, נכון, אבל אחרי שמתרגלים לכזה תענוג של דבר, שזה חוסך המון המון עבודה בבית, תראה, אין פה ספק שאם משתמשו בכלי זכוכית, אז זה דורש המון עבודה בבית. בפרט בנצא משפחות ברוכות ילדים. כשבן אדם מתרגל למשהו טוב, ואתה בא לוקח לו את הדבר הזה, זה פוגע.
כן.
אגב, גם אנחנו, אתה הזכרת שרשת אושר עד קרא לציבור, אנחנו גם יצאנו בו מודעות, שהציבור ינצל את זה עד הראשון לחודש, אפשר לקנות, נעשה כל במחירים.
ואנשים באים, מחסלים את כל אחד פעמי?
אנשים היום מתחילים להבין שזה באמת הולך לקרות. עד היום הם לא ידעו שזה... אז אתה רואה שבאמת המחירות עולות מאוד בחד פעמי.
שאלה אחרונה לפני שאני פונה למרב, עד כמה לדעתך אחרי שהמס ייכנס לתוקף, עד כמה הוא ישנה את הצריכה? עד כמה משפחות יקנינו את הצריכה בגלל זה?
אני הייתי בחנויות אתמול, ושמעתי, נראה לי שבחודשים הראשונים, הירידה תהיה דרסטית ביותר, הרבה משפחות לא יקנו את זה, הם לא יכולים לרשות לעצמם לקנות כאלה דברים. זה עלייה של כמעט בין 150-200%.
כן, שנראה לי שזאת המטרה. טוב, בואו נצרף לשיחה את עורכת הדין מירב עבדי, מנהלת תחום פסולת ומחזור בארגון אדם טבע ודין. בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מירב, את יכולה לתת לנו קצת נתוני מקרו כאלה, עד כמה אנחנו טובעים בכלים חד פעמיים?
כן. אז מתברר שבישראל צורכים כלים חד פעמים בעלות של 1.3 מיליארד שקלים בשנה. אדם ממוצע בישראל משתמש ב-1,500 פריטים כאלה בשנה, והפלסטיק מהווה משהו כמו 19-20% מהיקף הפסולת שלנו, שגם היקף הפסולת הישראלית הוא גבוה ביותר ביחס נגיד למדינות אירופה, ככה ש...
אבל זה פלסטיק באופן כללי, לאו דווקא כלים חד פעמים.
נכון, זה לאו דווקא כלים חד פעמים, אבל אנחנו מקום שני בעולם בצריכת כלים חד פעמים.
מקום שני בעולם? מי הראשון? סתם מסקרן?
ארצות הברית.
אה, כמובן. אוקיי, עד כמה לדעתך מס מהסוג הזה ישנה באמת את הצריכה, ואם אפשר את הצריכה של מי?
אוקיי, אז קודם כל, מיסוי בדרך כלל משפיע. ראינו את זה מצוין בחוק השקיות. היטל של 10 אגורות הביא לצמצום של כמעט 80% בצריכת השקיות במרכולים שבהם הוא אוכל. הוא אגב לא אוכל על כל השוק.
נכון.
יש יוזמה שלנו של ארגון אדם טבע ודין להרחיב את החוק ככה שהוא יחול על כלל השוק, ושלא תחולק שום שקית בלי שיגבה עליה תשלום, מה שיביא גם לצמצום הצריכה באופן כללי. אז אנחנו חושבים שמיסוי, אנחנו רואים שמיסוי או היטל מצמצם צריכה, ואנחנו מקווים, נוטים להאמין שגם כאן המיסוי מאוד ישפיע.
למרות שאני רוצה שנייה לאתגר את התפיסה הזאת, מה שמאוד משפיע, וזה מחקרים פשוט בכלכלה התנהגותית מראים את זה, מה שמשפיע במקרה של השקיות זה לא גובה המס, אלא העובדה שאומרים לך בכמה שקיות אתה הולך להשתמש, ונותנים לך 10 אגורות על כל שקית. 10 אגורות זה לא באמת סכום משמעותי לאף אחד, גם אם אתה לוקח 10 שקיות, ואנשים בכל זאת נמנעים מזה. המס במקרה הזה, כי פשוט לא בא להם להוסיף אותו שלו, זה מעצבן. המס במקרה הזה הוא כבר יגולם בתוך המחיר, כי הוא מוטל מלכתחילה על היבואנים והיצרנים, ולכן יכול להיות שאת יודעת, בסוף המחיר יהיה גבוה בכמה שקלים, ואנשים אולי פשוט לא ישימו לב ויקנו, לא?
תראה, אני חושבת שמס כשלעצמו לא מספיק. צריכים להשתמש בכלים משלימים, כמו למשל הסברה. שמעתי את הדובר הקודם.
שמואל.
כן, את שמואל, ואת האמת שזה די מטריד, כי הוא מגדיר את זה משהו טוב. כשאדם מתרגל למשהו טוב ולוקחים לו אותו, זה פוגע, זה משהו רע.
נוחות, נוחות זה משהו טוב, אין דרך לסובב את זה.
נוחות זה משהו טוב, אבל לכל דבר בחיים יש מחיר, ואם המחיר היא פגיעה סביבתית אנושה, כמו שעושה הפלסטיק, שפולט גזי חממה, שמחריף את משבר האקלים, שגורם למשבר פסולת בישראל, בישראל יש בעיה של אתרי התמנה שהולכים ומתמלאים, אז השאלה אם זה באמת משהו טוב. עכשיו, הצריכה של הכלים החד פעמיים בישראל הפכה להיות כזו נורמה שאנשים, בעיקר במגזר החרדי, אבל לא רק במגזר החרדי, משתמשים בהם על בסיס יומיומי כתחליף לכלי אוכל אמיתיים. יש בזה גם פגיעה סביבתית חמורה. אגב, יש גם הרבה מאוד מחקרים על פגיעה בריאותית חמורה, שבאמת אותם חלקיקי מיקרופלסטיק חודרים לגוף שלנו.
כן.
מדברים על זה שב-2050 באוקיינוס יהיה יותר פלסטיק מדגים. הפלסטיק הזה זולג לכל הסביבות הרגישות, הוא מגיע לאוויר, כן. הוא מגיע למים, הוא מגיע לגידולים, שאחר כך אנחנו כותפים למי ההשקיה, בסופו של דבר הוא חודר למערכת, לסיסטמה שלנו.
כן.
אז זה לא בלי מחיר, זאת אומרת, יש פה מחיר סביבתי כבד. מול הנוחות הזו, צריך להבין שכולנו כאוכלוסייה משלמים מחיר סביבתי כבד. עכשיו, אני מתחברת לעניין התורני,
כן.
שבספר בראשית נכתב לאדם הראשון, לעובדה ולשומרה. אין לנו כאן עניין להגיע לכדור הארץ ולהרוס אותו. יש עניין שבצד ההנאה שיש לנו מהמשאבים שכדור הארץ מספק לנו, אנחנו גם נשמור עליו.
כן. שמואל, אני אשמח להתייחסות רק גם לעניין הזה, וגם לשמוע ממך, אם לדעתך אתה חושב שהשוק ישתנה ויוצאו עכשיו פתרונות חד פעמיים שהם לא פלסטיק?
בוודאי, כבר יושבים על זה. יש כלי פלסטיק שהם לא נכנסים לחוק.
שמה, שיש בהם פחות פלסטיק או יותר פלסטיק או מה?
יותר פלסטיק, שזה יותר עבה, שזה שוקל יותר, שזה שוקל יותר, וזה יכול להיות שבסוף זה לא יהיה יותר קל מהפלסטיק הפשוט.
הבנתי. אז אתה אומר, יכול להיות שנשתנה שם. אבל ביחס לטיעון של מירב, שהמטרה שלנו פה היא בסופו של דבר לא ליהנות רק מהנוחות של החיים שלנו, אלא גם לשמור על כדור הארץ שבו אנחנו חיים, כשאנחנו מבינים את הנזק, כן?
כן, אני לא יודע מה להגיד לך, נכון? יש בזה, אבל אני קטונתי מה... זה ברור, אז למה לא עושים את זה לגמרי?
שאלה טובה אגב, יש מדינות שבהם עשו את זה לגמרי. כן, מילה אחרונה.
אני מבקשת להשיב על זה, כן. תראה, באיחוד האירופי יש דירקטיבה שכבר נכנסה לתוקף ביולי האחרון, שאוסרת על שימוש בסדרה של כלים מפלסטיק שהם לא נחוצים, שוב, אנחנו בארגון אדם טבע ודין, לצד החוק הזה של המיסוי, שהוא סוג של תהליך, אני רואה בו תהליך לקראת איסור גורף, אנחנו מכינים הצעת חוק שאנחנו נקדם אותה, שהמטרה שלה זה לאסור על שימוש בכלים חד פעמים, שיש להם תחליף, כי באמת, באמת כל הרעיון פה עם הפלסטיק החד פעמי זה למנוע אותו, צריך להבין שזה מוצר שהשימוש בו אורך שניות, מרגע שהשתמשת ברור. תוך שנייה הוא הופך להיות השפע.
ברור.
אז המטרה העיקרית זה למנוע אותו,
אז זו התחנה הבאה. אוקיי, אנחנו נסיים בדברים האלה, אני חושב שזה יהיה מהלך מאוד מאוד קשה, מה שאתם רוצים לעשות, אבל אנחנו נראה איך זה מתקדם. תודה רבה לשמואל עטיאס, מנכ"ל נתיב החסד ובר כל טוב, ועורכת הדין מירב עבדי, מנהלת תחום פסולת ומחזור באדם טבע ודין. תודה רבה לשניכם.
תודה.
אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, תכף נדבר כאן על יוקר המחיה, ואם סוף סוף נראה הוזלת מחירים בכיס שלנו, וגם על נושא שאני לא רוצה לדבר עליו אף פעם, אבל היום אנחנו נעשה את זה על הביטקוין. תכף חוזרים. חזרנו אתם על משחקי הכיס ברדיו לכל המאזינות והמאזינים שהתעניינו בשלומי, היי אמא, אני בסדר, אין לי חום, סתם כואב לי הגרון. בוא נגיד בוקר טוב לדוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.
בוקר טוב, שאול, רפואה שלמה.
תודה רבה, אני באמת הכל בסדר. ועדת הכלכלה בכנסת, רק אם אני על ספיקר, אז אני אשמח, או על דיבורית או משהו כזה, אני אשמח שתעביר אותי לאוזניה, שנוכל לשמוע אותך כמו שצריך, לאוזן הכוונה.
אתה שומע אותי?
כן, כן, מעולה עכשיו. ועדת הכלכלה בכנסת אישרה את הרפורמה ביבוא, ויש גם רפורמת תמרוקים ועוד כל מיני רפורמות שמתהוות שם. בוא נתרכז קצת בשיחה שלנו בנושאים האלה. המטרה היא בסופו של דבר, מבלי להיכנס ממש לפרטים, כי אין לנו המון המון זמן, היא בעצם להסיר כל מיני חסמים וכל מיני מגבלות שיש היום, כשאנשים מנסים לייבא דברים מישראל, ובכך בעצם להגדיל את התחרות אל מול היצרנים המקומיים, ולהוזיל את יוקר המחיה שהוא מאוד גבוה בישראל, בעיקר במוצרי צריכה. זה הרציונל. עכשיו, נשאלת השאלה, הנה העברתם את הרפורמה על הכיף רק. איך אנחנו יודעים שהשוק הזה הוא מספיק משוכלל, תחרותי, מפותח, בשביל שבסוף באמת הורדת המחירים כתוצאה מהשינוי ברגולציה, באמת יתגלגל אליי הצרכן?
אז תראה, קודם כל אנחנו יודעים שהגדלת מספר השחקנים תורמת לתחרות. ופתיחת הרפורמה, היות ואנחנו עושים אותה רחבה ככל האפשר, וקצת הציבור הוטעה לחשוב שתקנים שנמצאים עכשיו בתהליך של השרה, שהוא תהליך מוגדר בחוק ולוקח את הזמן, הוחרגו מהרפורמה, הם לא הוחרגו, הם בטיפול. יש צוות מקצועי, כן. מיומן, מסור,
זה שעובד... זה אמור להסתיים עד שהרפורמה תיכנס לתוקף באמצע השנה הבאה.
בדיוק, כן? בדיוק. ואז היא תהיה מאוד מאוד רחבה, ובעצם תאפשר להרבה מאוד יבואנים להביא מגוון רחב מאוד של מוצרים, וידוע שכשיש הרבה שחקנים בשוק, וכשיש הרבה מגוון גדול של מוצרים, זה יוצר תחרות, ותחרות כשלעצמה מורידה את המחירים ויוצרת התייעלות.
אם כי, בוא, זה שוק שבו אפילו בתחום הזה של מוצרי צריכה שמיובאים היום מחול, אין המון שחקנים. יש חברות ענק כמו דיפלומט או שסטוביץ, שכל אחת מהם, זה שמות שרוב הציבור לא שמע מעולם, אבל מכיר היטב את כל המותגים שלהם, משחות שיניים, דודורנטים, מה שאתה לא רוצה. הם יבואנים בלעדיים של הדברים האלה, והמחיר מאוד מאוד גבוה בהתאם.
נכון מאוד, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לפתור. אנחנו בעצם מאפשרים יבוא מקביל חופשי, זאת אומרת שהם כבר לא יהיו בלעדים. כל יבואן שירצה לייבא במקביל את אותם מוצרים, יוכל לייבא אותם, מה שהוא לא יכול היה עד עכשיו, בגלל כל מיני חסמים שציינת.
אתה חושב שממש הסרת התקנים לכשעצמם, הסרת חובת התקינה הישראלית, זה מה שיפתור את הבעיה, או שאותם יבואנים בלעדים ימשיכו לעשות בעיות ליבואנים המקבילים, אתה יודע, דרך הקשרים שלהם עם היצרנים של המוצר בחול?
הספציפית פה לא יוכלו יותר לעשות בעיות, כי הדרישה המקורית שהייתה ליבואנים נוספים שרצו להיכנס להביא מסמכי מקור מהיצרן, בוטלה. וזה היה החסם ליבוא מקביל. אבל הרפורמה שהוא כוללת עוד דברים.
כן.
בעצם רוב המוצרים שעד עכשיו נדרשו בדיקת משלוח בכניסה לארץ, מה שעיכב מאוד והוסיף עלויות גדולות מאוד כי הבדיקות האלה יקרות, בעצם נפטר. לא הצטרכו יבואנים, לא הצטרכו. כל משלוח להביא לבדיקה, הם יוכלו פשוט להציר הצהרת יבואן ולמכור בשוק. אנחנו את האכיפה והבדיקה נעשה בשוק. בעצם מעבירים את האחריות ליבואן, יש פה ממש שינוי בתפיסה שהוא מהותי בהסדרת השוק ובשיווי משקל החדש שיבצר בשוק, כך שבהכרח ייכנסו שחקנים נוספים, בהכרח יהיה מגוון יותר גדול בצורה משמעותית, מה שבהכרח צריך להוריד את המחירים ולהביא התייעלות, ובשלב הבא גם בעצם לשמש מנופי צמיחה, כי כשיש תחרות, אז גם הקצאה של גורמי הייצור במשק היא הרבה יותר נכונה, וכל אחד מביא לידי ביטוי את הערך המוסף שלו.
זו לפחות התיאוריה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל לגבי המגוון שציינת, איך אנחנו יודעים, בגלל שהרפורמה הזאת היא בעצם רפורמה שהיא משנה את כל השיטה, ככה שבמקום לבדוק את כולם, כי אנחנו חושדים שכולם שקרנים, גנבים, גזלנים, ואז אתה יודע, לבדוק את כולם בזה מסננת מאוד מאוד צפופה, אנחנו עוברים לשיטה אחרת, שבה כולם חפים מפשע, ומדי פעם אנחנו נדגום מישהו, ואם הוא רימה אותן, אז נעשה איקס על המשפחה שלו, בגדול, אני מקצין. איך אנחנו יודעים שתהיה לנו מספיק יכולת לאכוף את הדבר הזה? כי ללא יכולת אכיפתית, היבואנים יבינו מהר מאוד שאין שום סיכוי שיתפסו אותם גם אם הם יעגלו פינות, והעיגול פינות הזה, אתה יודע, זה כמו ליישר עוגה, בסוף לא תהיה עוגה, והם יביאו דברים שלא עומדים בשום תקן.
שאלה נכונה מאוד, וזה בדיוק הנושא שאנחנו נדרשים אליו. בסופו של דבר, ראינו גם בעבר, שאול, שיש רפורמות שהרציונל מאחריהם הוא מאוד מאוד טוב, אבל אם לא מיישמים אותן נכון, הם נכשלות. והייתה רפורמות יבוא בעבר, והייתה ועדת בחר, ואנחנו יודעים שהיו רפורמות, לכן היישום הוא מאוד חשוב. ולכן אנחנו בונים פה מערך אכיפה מאוד מאוד יעיל, אפקטיבי, אנחנו בשיתוף פעולה עם המכס, עם חברות הביטוח שהכניסו מוצרי ביטוח, שהצטרכו בעצם לדרג את היבואנים לפי רמת הסיכון שלהם.
תסביר לי את הנקודה הזו.
השיטה האירופאית שמאפשרת יבוא חופשי מדרך הצהרה, גם מהווה, יש לה גם כל מיני בקרות מפצות. אז אחד מהם זה שחברות הביטוח, יש להם מוצר ביטוחי שמבטח לא רק את היבואן, אלא גם את המוצר. וכשיבואן בא לבטח מוצר שהוא מייבא, חברת הביטוח חייבת לבחון את רמת הסיכון של היבואן, האם הוא מועד או לא מועד לפורענות. וזה מידע שנתון לנו, ולפי זה יהיה לנו אינדיקציות, את מי צריך לבדוק בעדיפות.
אז בעצם אתה אומר, חברות הביטוח, בגלל שהן חברות למטרות רווח, לא יקחו על עצמן סיכון מיותר. הן בעצם יהיו הסנן הראשוני הזה, ואז אתה אומר, המדינה בעצם יכולה סוג של לעשות אאוטסורסינג של הדבר הזה, סוג של, לחברות הביטוח, ואם הן מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון, אז כנראה שזה בסדר. כן?
כן, והן מוכנות, הם הרימו את הכפפה, אני דיברתי עם יושב ראש חברות הביטוח, איגוד חברות הביטוח, הוא הרים את הכפפה, הם לומדים מה נעשה בחו"ל, מבחינתם זה ביזנס, ועוד מוצרים, מוצרי ביטוח שהם ימכרו, וזה ממש שיתוף פעולה, מגזר ציבורי, מגזר פרטי, ולי זה נותן את ממש את הקרדיט סקור, את הריסק סקור במקרה הזה, ממש את הדירוג סיכון של היבואן, שנותן לי אינדיקציה אם היבואן הוא יותר מועד לפורענות יותר, וגם אפילו ברמה של מוצר.
כן.
וגם המכס יש לו מערך של יבואנים שיודע לעקוב. והרגל החשובה וגם ההרתעה. יהיו פה סנקציות מאוד מאוד חריפות. כנסות של מיליוני שקלים, שלילת רישיון יבוא, מכל יבואן שיפר את האמון, כי כמו שאמרת ובצדק, זה שינוי של פרדיגמה. עם הצו של אנחנו, ממש, אומרים ליבואן, אנחנו סומכים עליך.
אני בעד שהשלב...
אנחנו מקבלים את הצהרתך, צל הדרך, חסכנו לך עלויות בדיקה, עלויות משלוח, עלויות יחסון בנמל, אבל, אם אתה תפר את האמון שלנו, אוי ואבוי.
אני בעד שבשלב הבא ירחיבו את הגישה הזאת גם לרשות המיסים. דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה ובהצלחה עם הרפורמה.
תודה, תודה. כל טוב.
ועכשיו אני רוצה שנדבר על משהו שאנחנו לא מדברים עליו אף פעם, ואני מודה, זה די בגללי. אנחנו נדבר עכשיו על הביטקוין. והסיבה שאנחנו אף פעם בתוכנית הזאת, או במשחקי הכיס בטלוויזיה, לא מדברים על הביטקוין, היא משום שאני באופן אישי לא כל כך רוצה לדבר על הביטקוין. אני מודה, זה לא שיש לי שם איזשהו בליינד ספוט, אני פשוט... זה כמו שאני לא מדבר על זהב. אבל היום אנחנו נדבר על הביטקוין, וננסה להבין בין היתר גם למה אנחנו מדברים על הביטקוין. בוא נאמר בוקר טוב לאלי בג'רנו, מייסד ומנכ"ל B2C, בוקר טוב.
בוקר טוב שם.
B2C היא בורסת הביטקוין של ישראל, כלומר שמי שרוצה לקנות ביטקוין יכול לעשות זה דרכך, כן?
נכון, אבל לא סתם מי שרוצה לקנות ביטקוין, אלא חברה מתמקדת ב... פעילות סביב מטבעות הקריפטו תחת הרגולציה הישראלית, בשקלים, בשיתוף פעולה עם הבנקים.
על הכיפה.
זה קצת שונה מאשר אם אתה קונה מחבר או קונה
כן.
בחול.
כן, זה לא כמו, אני מדמיין לי את החלפנים ברחוב לילנבאום פעם, אבל אוקיי.
נכון.
הסיבה
היום זה בטלגרם דרך אגב.
היום זה בטלגרם. יש לך כיוון לביטקוין כזה? כן. אוקיי, אז הסיבה הפורמלית שבגללה אנחנו רוצים לדבר איתך הבוקר על הביטקוין היא משום ש... שער החליפין של הביטקוין, אני בכוונה לא אומר מטבע, אל מול הדולר הגיע אתמול ל-$64,000, הוא היה כבר קצת יותר גבוה, היה $66,000 לביטקוין אחד, בשקלים אגב זה נשמע הרבה יותר פסיכי, 207,000 שקלים לביטקוין אחד. ואחת הסיבות לכך, אנא תקן אותי אם אני טועה, היא משום שבשבוע חולף הושקע בעצם בארצות הברית, לא פה, תעודת סל, שמאפשרת איכשהו לעקוב אחרי הביטקוין. זה לא שהיא מחזיקה ביטקוין ממש, היא מחזיקה אופציות, אבל אני לא רוצה לבלבל את המוח למאזינים ומאזינות יותר מדי, אבל בגדול, דרך תעודת הסל הזאת, קל יותר היום לעקוב אחרי הביטקוין מבלי לקנות ביטקוין ממש, נכון?
נכון. אני בעצם מנסה תמיד להסביר את זה, שכמו כל נכס פיננסי או סחורה אחרת, כמו דיברת מקודם על זהב או אפילו על נפט או מתכות אחרות, אפשר בעצם להשקיע בכל הנכסים האלה בלי בעצם להחזיק את הנכס עצמו. זה משהו שהרגולטור קובע ומאשר. ובעצם ביטקוין הגיע לשלב הזה שהוא בעצם קיבל את האישור של הרגולטור האמריקאי, הפק, שהוא הרגולטור הכי משפיע בעולם.
הרשות ניירות ערך האמריקאי, כן.
נכון. בעצם לעקוב גם אחרי סוג הסחורה הזאת, סוג הנכס הפיננסי הזה, באמצעות כלים פיננסיים מסורתיים אחרים.
ואם אני לא טועה, יש בדרך, ממש בצנרת, עוד תעודת סל שהולכת כנראה לקבל את אישור רשות ניירות ערך אמריקאית, שדרכה אפשר יהיה לעקוב לביטקוין בצורה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, היא ממש תקנה ביטקוין, כמו שיש תעודות צהל שקונות זהב או נחושת או חיטה או סוכר או נפט.
נכון, כן? מאוד. נכון,
יפה.
מאוד.
אוקיי, אז זו הייתה הסיבה הפורמלית שבגללה אנחנו מתכנסים לדבר על הביטקוין. עכשיו, בוא נדבר קצת פילוסופיה, בסדר? והנה למה אני בדרך כלל לא רוצה לדבר על הנושא הזה. אני עדיין לא מבין, ויכול שזה באמת, אני חושב פה איזה בורות מטורפת. אני עדיין לא מבין למה אנשים קונים את הדבר הזה, למה אנשים קונים ביטקוין, פשוט מהסיבה הפשוטה של הדבר הזה אין שום שימוש, לפחות בינתיים. אנא תקן אותי אם אני טועה, כמו שלזהב אין שימוש, לצורך העניין.
אוקיי, אז אתה בגדול טועה.
אוקיי, למה?
בסדר, אז אפשר לדבר על השימוש של זהב. למשל, בתקופת השואה, מי שברח לא לקח אותו לא נדלן ולא מניות ולא פנסיות, גם לא מזומן, הוא תפר את התכשיטים ואת השיניים לזהב לתוך הבדנה של המעיל, בתקווה ומתוך אמונה,
כן.
שבמקום אחר, שבה נהוגה מציאות פיננסית אחרת, גם שם יכבדו את הזהב הזה תמורת מחצה ואוכל.
ומבחינתך זה אנלוגי לחלוטין למה שקורה עכשיו לביטקוין?
זה מאוד מאוד מזכיר. למה זה מזכיר? כי בעצם את החוסן הפיננסי של הנכס הפיננסי מודדים בעת משבר. זה לא שהכל בסדר ופייפל עובד והבנקאי עונה לך. ובעצם ביטקוין זה הנכס, אני קודם קורא לו אינטרנטי, הנכס האינטרנטי היחידי שבעצם אני ואתה לא צריכים בשביל להשתמש בו צד שלישי. מה הכוונה? אני ואתה נורדנו לעולם, גם ההורים שלנו, שכל הנכסים שלנו, חוץ מהטבעת שיש לי על האצבע והגילים של אשתי, כל הנכסים שלנו מוחזקים על ידי צד שלישי. ובעצם ביטקוין בא, ולפני שהוא בכלל לא היה מטבע, הוא התייחסו אליו כטכנולוגיה. זו טכנולוגיה שהיא טיפה משבשת. למה? כי לוקחת כוח שלא היה קודם לבן אנוש, ונותנת לו את הכוח הזה. זה מאוד דומה לפעם היינו רוכבים על סוסים, והיום יש לנו כוח לנסוע ברכב. נכון, אתה צריך רישיון, אתה צריך רגולציה, אתה צריך לא לדאוג להרוג אנשים בדרך. אבל שורה תחתונה, הרכב נותן לך את הכוח, כפרט, להגיע מנקודה א' לנקודה ב' מהר. זה מה שהביטקוין מציע לך.
אבל,
ערך מסביב לעולם.
כן.
בלי צד שלישי.
אבל בוא נודע על האמת. אנשים מסתדרים לא רע עם המטבעות שלהם, עם הדולרים, עם השקלים, עם היינים, הרובלים. הביטקוין הוא לא מטבע במובן זה שאני לא יכול לקנות איתו. אלא אם כן אנחנו מדברים על הדארקנט, אתה יודע, דברים שהם אסורים לקנייה. אני לא רוצה לדבר על הדברים האלה. הביטקוין הוא לא מטבע במובן הזה.
נכון, אבל צריך לזכור שכל הטכנולוגיות שצומחות מהשטח ולא מופעלות עלינו מלמעלה, הן כאלה בעצם, בסדר? כשאני הייתי קטן וסבתא שלי זיכרונה לברכה נפטרה, אני ואבא שלי הלכנו ותלינו מודעות אבל בשכונה. היום פוסט בפייסבוק, 5,000 איש יודעים ששברתי ציפורן. זה העצמה של הפרט בעצם, וזה משהו שכל בן אדם, לא משנה איפה הוא, קשה לו מאוד לא להתחבר לתחושה הזאת.
לא, אבל
עכשיו, למה ביטקוין צומח קודם איפה שהוא נחות? בסדר, כמו אל סלבדור, שהפשע שם מאוד גבוה, והאוכלוסייה שהיא אנבנקט מאוד גבוהה. בסדר, לנו קשה לראות את זה, כי יש לנו פייפל, יש לנו כרטיס אשראי, ויש לנו מערכת בנקאית.
הכל עובד, הכל סבבה.
אבל יש לנו עוד רבע עולם שאין להם את זה.
כן, אבל
עכשיו הם יכולים לעשות את זה מהסמארטפון.
אבל, שמע, זה לא נראה לי שהערך של הביטקוין זינק ל-$66,000 לביטקוין אחד, רק משום שלעולם אכפת מהעניים של אל סלבדור. לא נראה לי.
לא, לא. זה, אני מדבר על הבסיס, על השורש, דיברנו, שאלת אותי בהתחלה, פילוסופיה. למה שאנשים ירצו להחזיק ביטקוין?
כן, אני מודה שעדיין לא שוכנעת. זאת אומרת, אני מבין שאנשים רוצים לקנות את זה, כי הם רואים שהערך שזה עולה, ואומרים, אוקיי, אם אני לא אכנס עכשיו, זה יגיע מתישהו ל-$100,000, ויש לי פה הזדמנות לעשות מלא כסף, טוב, אני אקנה את זה, וכך זה פשוט מעלה את המחיר של עצמו.
עכשיו על חברות, על משקיעים של חברות, בסדר? יש אנשים שקונים מניות של חברות מאוד מאוד מצליחות, מתוך הנחה שהחברה תמשיך ותצליח, והם ירוויחו על המניה שלהם.
נכון.
נכון?
נכון.
אבל אלה לא היו המשקיעים הראשונים. המשקיעים הראשונים, שגוגל התחילה, למשל, לא יודע, ב-93, המשקיעים הראשונים, הם ראו את העתיד, את הפוטנציאל של מה שאפשר לעשות עם זה. ולכן הם השקיעו במוצר, ובסופו של דבר, כמו שאני נוהג לומר, לכולם יהיה ביטקוין. גם לך, שאול, יהיה בסוף ביטקוין, אם תרצה או לא תרצה, וגם אם אתה נורא תתעקש ולא יהיה לך, אז לילדים שלך יהיו ולנכדים שלך יהיו. כי ביטקוין זו מערכת שמעצימה את היכולות של הפרט מחוץ למערכת הפיננסית שלנו.
השאלה היא, האם יהיה לנו ביטקוין כמו שיש לנו זהב, שזה מין, כמו שאמרת, הדבר הזה שלוקחים כשיש שואה, או שזה יהיה באמת מטבע, שמערכת סחר החליפין העולמית תתבסס על זה? זו השאלה.
יפה, שאלה מצוינת. אני חושב, ואני חושב על זה הרבה הרבה שנים, אני חושב שאם אפשר, בסוף זה יקרה. מה הכוונה? זהב פעם השתמשו בו כמטבע. בוא, היו מעברי מטבעות זהב, היו חותכים אותם, היו מנסים אפילו לזייף אותם וכו'. ובסופו של דבר עברו לטכנולוגיה יותר מתקדמת, שהיא נייר. בסדר, היו כל מיני IOO, אני חייב לך ניירות, והיו מחליפים אחד עם השני.
כן.
ואפילו מסתכל היום על המצב היום, כמו שאנחנו היום. אם אתה היית יכול עכשיו ללכת למכולת ולקנות חלב בחלקיק, באחוזון צפון מתיק ההשקעות שלך, במקום להיכנס לבנק, למכור את ההשקעה שלך, למשוך את השקלים לבנק, להחזיק את השקלים בעוש, לתת הרשאה לכרטיס אשראי.
אני מבין לאן אתה הולך, אבל זה לא המצב. אני בא לבנק, אני מעביר את הכרטיס אשראי, בא למכולת, מעביר את הכרטיס אשראי, ובזה זה נגמר. אין שם, זה בדיוק מה שאני לא מצליח להבין. איזו בעיה הביטקוין מנסה לפתור, אבל לצערי...
אמא, לא קרה לך שכרטיס אשראי לא עבר.
כן, אבל...
לא קרה לך שבשבת הבנקאי לא ענה.
אבל פתרתי את זה בלי ביטקוין. זה בדיוק היופי. אנחנו כנראה לא נסיים את הוויכוח הזה כאן, אבל תשמע, אתה במצב הרבה יותר טוב ממני, יש לך מלא ביטקוין. אני מניח, ולי לא. אגב, אם היית צריך להעריך לכמה...
מי שמחזיק הרבה ביטקוין,
כן?
זה מי שהצליח לא למכור הרבה מאוד.
חד משמעית. אנשים עם הרבה סבלנות וחזון. אם היית צריך להעריך לכמה ישראלים יש ביטקוין, תן לי איזה סדר גודל?
אני מעריך בארץ שיש
זקה
של בין 300,000
ל-500,000
איש. מעניין. 300,000 שקל.
מעניין. אלי בג'רנו, מייסד ומנכ״ל בורסת הביטקוין הישראלית B2C, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, יום טוב.
משחקי הכיס ברדיו, חזרנו. האייטם שאנחנו נדבר עליו תכף התחיל מאיזושהי משאלת לב כמוסה שלי, אל תגלו את זה למעסיקים שלי, אבל אני מת להיות כתב אוכל. לא מבקר מסעדות, אלא כתב אוכל, אבל בשביל להיות כתב אוכל אני מרגיש שאני צריך קצת לדעת יותר על הנושא, והייתי שמח להרחיב את ההשכלה שלי וללמוד לימודי אוכל. לא להיות שף, אלא לימודי אוכל, למשל על המקום שבו הכלכלה וההיסטוריה והתרבות פוגשים את עולם המזון. יש כל מיני תוכניות לימודים כאלה בחול, אני לא מכיר תוכניות כאלה בישראל, ולכן רצינו לדבר על זה קצת. בוא נגיד, בוקר טוב לשניים, פרופסור ניר אביאלי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, בוקר טוב.
בוקר אור.
ומיכל בנישתי, מנהלת תחום תזונה וגסטרונומיה בשטראוס ישראל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ניר, אני רוצה להתחיל איתך, מה תמונת המצב בישראל? מה אפשר ללמוד בתחום לימודי האוכל, מה אי אפשר?
קודם כל אני רוצה לברך אותך, אני חושב שהבחירה שלך בלרצות לעשות תואר בלימודי אוכל היא נהדרת, וזה שאתה מעלה את הנושא הזה לדיון ציבורי זה נהדר, ואי אפשר ללמוד את זה בארץ. ואני הייתי מציע לחשוב קודם, איפה כן אפשר ללמוד את זה? ואולי דרך זה קל יותר להבין למה בארץ זה כל כך מסובך.
אוקיי.
כי המקומות שלומדים בהם, מה שנקרא food studies או gastronomy studies או food program, או יש לזה כל מיני שמות, הם באוניברסיטאות ספורות בארצות הברית, שיש להם הרבה מאוד משאבים, ויש להם קהל שיכול להקדיש חלק מהמשאבים שלו, כולל משאבים של לימודים, תואר שני זה דבר שאתה עושה לקראת קריירה, ולהכשיר את עצמו לתחום הזה, שדרך אגב, זה הדבר הלא הכי חשוב גם בחיים שלנו וגם בעולם. כל המשברים שאנחנו חווים עכשיו כולם כאחד סובבים סביב אוכל, הייצור של האוכל, כן. הכמות של האוכל, הצורך להאכיל בני אדם, אז זה שאנחנו חייבים להבין אוכל יותר טוב, זה ברור.
כשאתה אומר שאפשר ללמוד את זה בעולם, תן לי דוגמאות.
אז אולי התוכנית הוותיקה והידועה ביותר היא ב-NYU.
בניו יורק.
בניו יורק, יש תוכנית מאוד טובה בבוסטון, באוניברסיטת בוסטון. חלק מהקולג'ים הפרטיים, הליברל ארטס בניו אינגלנד, יש להם תוכניות מאוד טובות בוורמונט. וורמונט זה מולדת האוכל האורגני, האקולוגי בארצות הברית.
כן, כל ההיפים.
וכמובן, באיטליה יש את האוניברסיטה שהקימה בעצם תנועת סלואו פוד. כן. יש באמת אוניברסיטה קולינרית שמלמדת לתואר ראשון ותואר שני, אבל שוב, זה יותר דופן.
מיכל, את למדת שם, נכון?
נכון, למדתי שם. והאמת שבאמת, היה לי בדיוק אותה משאלת לב שאתה כרגע ציינת.
רציתי להיות כתבת אוכל?
לא רציתי להיות כתבת אוכל, רציתי ללמוד על האוכל, כי זה אוכל זה התשוקה הראשונה שלי, רציתי ללמוד על האוכל, אבל לא רציתי לבשל. לא רציתי ללמוד אחרי לבשל באיזושהי אוניברסיטה, או מקום שאפשר לבשל בו הכי נחשב בעולם, בצרפת, בלונדון וכו'. רציתי ללמוד על האוכל בצורה תיאורטית, בלי להחזיק סכין ביד, בלי להיות במטבח, כי לא דמיינתי שאני רוצה להיות במטבחים עד סוף ימי חיי. רציתי ללמוד על אוכל, ואז שהכרתי את האוניברסיטה הזאת, באמת, אוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה באיטליה, בצפון איטליה, זה היה באמת כמו חלום שהתגשם.
אז אני רוצה שתגשימי לי את החלום בדקות הקרובות, ככה בקטנה, ותספרי לי, מה לומדים בלימודים האלה?
לומדים שם הכל על אוכל מהרגע שהוא נשתל בשדה, מהרגע שהגרעין נשתל בשדה, עד הרגע שזה מגיע לך לצלחת. זאת אומרת, כל השרשרת הערך, לומדים על משבר המזון העולמי, ולומדים קצת חקלאות ביודינמית ואורגנית, ולומדים קצת על דרכי ייצור של מוצרי יסוד, כמו גבינה, שוקולד, יין וכולי. לומדים המון על פילוסופיה של אוכל ועל ההיסטוריה של האוכל. לומדים באמת כל אוכל 360, תפיסה מאוד הוליסטית עם המון המון אג'נדה של איך מערכת מזון טובה אמורה להיות, מה זה מערכת מזון טובה ומקיימת אמורה להיות. ומשם באמת יוצאים אנשים שהם הגסטרונומים של העתיד, שזו פונקציה באמת די חדשה, הזכות הגסטרונום בהיבט הזה, הם קוראים לזה הגסטרונום החדש, והם אלה שבסופו של דבר בתקווה אמורים להביא למערכת מזון טובה יותר, כמו שניר אמר, אנחנו חווים כאן משבר מזון עולמי, וכולם יודעים שעוד מעט המשאבים שלנו יסתיימו בעולם הזה, וצריך להתנהג לעולם שלנו אחרת, במיוחד שאנחנו מדברים על ייצור מזון.
אז ניר, אני באמת רוצה להחזיר את זה אליך, למה זה בעצם חשוב שיהיו כאלה food studies בישראל? בוא, עד היום 70 ומשהו שנה הסתדרנו בלעדי...
כן, אז אני קודם רוצה רק לחדד את הנקודה ולהסביר מה זה התחום הזה גסטרונומיה, כן? כי לגסטרונומיה יש שלוש רגליים, שאני חושב שהן קצת מתקשות להסתדר זו עם זו. כן, רגל אחת היא הרגל של התזונה. עכשיו, תזונה זה קשור כמובן לחקלאות הגידול של המזון, מדעי התזונה השונים, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, כל הדברים האלה שקשורים לייצור של מזון, כן? אז זו רגל אחת, ורפואה כמובן. כי המזון צריך להיות נכון להזין כן. אותנו ולהחזיק אותנו בריא.
כן.
הרגל השנייה היא הרגל שאולי אנחנו נקרא לה הרגל של מדעי החברה והרוח. בסדר, אז זה כלכלה של אוכל וסוציולוגיה של אוכל, וכמובן אנתרופולוגיה של אוכל, זה מה שאני עושה, והיסטוריה של אוכל שזה מאוד מאוד משמעותי, ופילוסופיה של אוכל. וכפי שאתה יודע, בכל העולם וישראל היא לא יוצא דופן, מדעי החברה והרוח ומדעי הטבע, לא מרגישים נוח זה בחברת זה.
Okay.
יש שם כל הזמן מתח וחיכוך. ויצירה של תוכנית משותפת כזאת זה דבר מאוד מאוד מורכב, כי כל צד יגיד, בלי כל הדברים הבסיסיים שאני מלמד, אי אפשר ללמוד את זה.
אוקיי, okay, אז בכל זאת אני רוצה אבל להתעקש על העניין הזה, כי בסוף האייטם הזה ייגמר. למה חשוב שיהיה לנו כזה? מה הטעם בזה, סליחה על החידוד?
אני אתן לך דוגמה מיידית, בסדר? היום ברור לנו לחלוטין שאכילת בשר זה אולי הדבר הבעייתי, המזיק ביותר שקיים היום. זה מזיק לאקולוגיה, מזיק לסביבה, לא אתי, פוגע בבעלי חיים, פוגע בבריאות, בלה 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 בלה. עכשיו יש היום, ישראל מובילה במחקר ובפיתוח של תחליפי בשר, הן מהצומח והן מה שנקרא...
נכון, המון סטארט-אפים יש לנו בתחום הזה פה.
בשר מעבדה, כן. כן. אבל... אנחנו עושים מאמצים, אני וכמה קולגות שלי, מנסים לגייס סכומי כסף זעומים כדי לעשות מחקר על הפן החברתי והתרבותי של זה. כי זה לא מספיק שיפתחו את המוצר הזה, מישהו צריך לשים אותו בפה. ואנחנו צריכים להבין, כן, מה אנשים מוכנים לשים בפה ומה הם לא מוכנים לשים בפה. זאת אומרת, נגיד שיהיה מוצר מדהים, כן, משהו שיראה כמו בשר, ירח כמו בשר, יהיה לו טעם של כל מה שאתה רוצה והוא יעשו עם האפונה. אם אנחנו לא נדע מה אנשים מוכנים לעשות עם זה, אז מה עשית? אז יקרת מוצר שאף אחד לא רוצה אותו. כן, אז זאת דוגמה למקום שבו התפיסה חייבת להיות הוליסטית, כי אכילה באוכל זה עולם הוליסטי. יש טוב כאמור שלוש רגליים.
מיכל, אם אנחנו כבר מדברים על השוק הפרטי, עד בסוף זו שעובדת בשוק הפרטי, איך את מרגישה שאת מיישמת את מה שלמדת ומה שאת יודעת בעבודה שלך ביצרנית מזון, את עובדת בשטראוס?
כן, קודם כל אני שנייה רק רוצה להוסיף למה שאני אמר, אנחנו חייבים ללמוד אוכל, כי לאוכל יש המון המון משמעויות והשלכות על המון המון רבדים בחיים שלנו, אם זה רבד רובד של חברה, כלכלה, סביבה, פוליטיקה, כל ממד בעצם בחיים שלנו, אוכל משפיע. ולכן חשוב מאוד שיהיה את הלימודים האלה של אוכל. אבל אני כן חייבת להגיד שבאמת, בואו ניקח דברים בפרופורציות, כל הסכולה הזאת של אוכל, כל המדעי אוכל, כל ההתייחסות לאוכל בתור משהו משמעותי, זה דבר חדש של כמה מאות שנים האחרונות. זה לא כמו, אתה יודע, מדעים אחרים, שמדעי הרוח שקיימים כבר אלפי שנים. אבל אני באמת מאמינה שבסופו של דבר, גם בישראל יהיה את התוכנית לימודים הזאת, כי לשם העולם הולך, אבל זה עדיין חדש וזה בחיתולים. שנייה נחזור לשטראוס, מה ששאלת. מה שאני בעצם עושה בשטראוס, אני מסתכלת על האוכל שאנחנו מכינים באמת ב-360, על כל ממדיו, אם זה אלמנטים של תזונה, אם זה אלמנטים של קולינריה, אם זה אלמנטים של איזה חומרי גלם אנחנו משתמשים במוצרים שלנו. ואני מביאה את ההבנה של המשמעות של כל אחד מהאלמנטים האלה, ומחברת את זה גם כמובן, אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים חייב להתחבר בסופו של דבר להנאה. כמו ש אני אזכיר על המוצרי בשר מתורבת וכולי, שאף אחד לא יוכל אם זה לא יהיה טעים ולא איזה. בסופו של דבר זה חייב להתחבר. גם המחויבות הזאת שיש לנו כלפי כל מחזיקי העניין, פלוס ההנאה, הדברים האלה חייבים להתחבר. ובסופו של דבר אני פועלת יחד עם כמובן כל הממשקים שאני עובדת איתם בחברה, להביא את התפיסה הזאת ולסיים בשטח עם פרויקטים מרב, מגוון פרויקטים.
אבל... אני רוצה להקשות עלייך, בסדר? אני מדמיין איזה ישיבת, לא יודע איך אתם קוראים לזה, קריאייטיב, שיהיה בשטראוס, ואנשים אומרים, יאללה, בוא נשיק מילקי בטעם בננה, whatever. ואז מישהו אומר, טוב, תביאו את מיכל שתגיד מה.
שתחווה את הדעה שלה, בהתחשב בזה שמילקי זה מוצר שאנחנו מבינים שיש לנו מקום גם בתוך הדיאטה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו, אין, זאת אומרת, אנחנו גם נאכל מילקי וגם נאכל שוקולד וגם נאכל חסה, כל הדברים האלה אנחנו תומכים בתזונה מאוזנת. ואז אנחנו מדברים על מאיפה מגיע החלב של המילקי. האם החלב של המילקי הוא חלב מקיים, האם הוא מגיע מרפתות שאנחנו מכירים, או שהוא חלב שמגיע מאוקראינה. אצלנו רק חלב ישראלי כמובן. דברים כאלה, זאת אומרת, זה ברור שלא כל האוכל שאנחנו נאכל זה חסה, זה ממש לא ריאלי ולא מציאותי, ובגלל שאני בן אדם מאוד פרקטי, היה חשוב לי להגיע כן לשטראוס מתוך השליחות הזאת, שבסופו של דבר אתה רוצה להכיל מיליונים של אנשים, ואתה לא רוצה להיות בנישה שאוכלת רק חסה. אז כן, עושים גינקי, אבל עושים את זה בצורה אחרית.
ניר, מילה שלך האחרונה לסיום, יש לנו דקה ועשר שניות, כן.
בבקשה, אם יורשה לי להעיר על המקום של מיכל, שהוא כמובן מקום מכובד ואני מכבד אותו לחלוטין, זו החשיבות של מחקר באוניברסיטה. מחקר באוניברסיטה הוא לא מחויב לשוק, ולא לשיקולי השוק, ולא לבעל הבית, ולא למוצר מילקי, אלא הוא מחויב לידע. וזאת היא הנקודה שבה התוכנית של לימודים באוניברסיטה, הערך של המוחלט האמיתי הוא תמיד מעל מה שהתעשייה מסוגלת לעשות. התעשייה לא מסוגלת לעשות את הדברים האלה, היא לא יכולה להרשות לעצמה.
בחצי דקה האחרונה שנותרה לנו, אתה מאמין שעד שאני אצא לפנסיה וכך אחפש משהו בשביל הכיף, כבר יהיו לימודי אוכל בישראל?
השבוע הייתי בפעם השנייה בפגישה בעניין הזה באוניברסיטת בן גוריון. בוא נחזיק את בו, תעזור לי.
יש לי
שעשית זה כבר עובד.
התחלנו, בוא, יש לי 30 שנה עד הפנסיה, אז אני מקווה שזה מספיק זמן. אוי, זה נשמע נורא כשאני אומר.
30 שנה.
אוקיי, אנחנו מוכרחים לסיים. פרופסור ניר אביאלי, המחלקה הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ומיכל בנישתי, מנהלת תחום תזונה וגסטרונומיה בשטאוס ישראל, תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו במשחקי הכיס. אני שאול אמסטרדמסקי, שבוע הבא אני מקווה שגם ניאל קייזר תהיה כאן, שהיא בריאה ושלמה הערב, משחקי הכיס בטלוויזיה ב7:15. תודה רבה וסוף שבוע נעים.